רגע, הייתי רוצה לשמוע רשמים ראשונים שלכם מהמפגש עם המשנה באבות. שאתם רוצים שאני אתחיל?
אני רוצה
להגיד משהו. כן, בבקשה.
זה בעקבות מהחבורה שהייתה לנו עם יושי ביום רביעי לפני איזה שבועיים שלוש.
בבקשה.
זה היה פרשת לך לך מסופר על זה? על החרבת סדום?
לא, בבעירה.
בבעירה?
בלך לך מתואר את ההליכה של לוט לסדום, ובעירה ההחרבה של סדום.
אז לפי מה שהקשר של היהדות לסדום, כאילו, אז מה שיושי סביר שם, זה למה אברהם בעצם צריך לשמוע על זה שאלוהים הולך להחריב את סדום, למה אני אצלן בניו אחריו לעשות משפט בגדול. אז דווקא בגלל שזה העם שהולך לעשות את המשפט, אז הוא צריך, איך הוא ימד משפט? מזה שהוא יראה איך אלוהים נפרע מאנשי סדום על מעשיהם. אז זה בעצם, כל העניין של אברהם זה לעשות משפט. שנייה, נתקעתי במשהו?
כן.
אז אני חוזר על עצמי. זהו, כל העניין של עם ישראל זה לעשות משפט ושלא יקרו תופעות כמו סדום. עכשיו, בגלל זה הנביאים מתרעמים על עם ישראל שהם נהיו בעצם אנשי סדום, שהשופטים של עם ישראל נהיים אנשי סדום. זה בעצם כאילו, סדום זה בעצם תביעה מתמשכת מעם ישראל איך להתנהג אחרת. ולכן התביעה הזאת זה לא רק כאילו להיות כמו אנשי סדום, אלא להיות כאילו נגטיב לסדום. ונגטיב לסדום זה להיות בן אדם כאילו לא אגואיסט. בגלל שאתה צריך להיות בן אדם טוב שכן תורם לסביבה. אז לכן כאילו אני חושב שכל הקפיצה הזאת שהיא כאילו מהאנשי סדום הרעים שרוצים לאנוס את האנשים שבאים אליהם ולא מוכנים לתת כלום לאגואיזם.
כן.
עוד מישהו? זה לא דבר רע, כאילו מדובר על אנשים שהם לא גלולים.
זה ברור שזה דבר רע. ברור שזה דבר רע. אתה לא יכול להגיד אנשי סדום זה לא דבר רע.
זה דבר רע, זה דבר נורמלי.
לא, הביטוי אנשי סדום אין ספק שהוא רע. אתה יכול להגיד שהמציאות בעיניך היא לא רע.
וגם, אנחנו רואים גם רוב הגמורות, רוב הגמורות אנשי סדום זה דבר רע, אבל המשנה באבות שדבר יותר על אנשי סדום, או באבות האחרון, זה לא משהו שעשה בן אברהם. זה פשוט אני עושה בתוך שלי, אתה עושה בתוך שלך, זה
עוד רק הרבות אומר שהמידה הבינונית זה מידה רע.
לא, יש אומרים זו המידה הבינונית ויש אומרים זו המידה
הבינונית.
זה לא רע. אבל זה לא מתן, זה מידה... לא בא להגיד שמידה יום היא לא מידה רע, אלא בא להגיד שמידה הבינונית.
עוד מישהו רוצה שאני אעשה ככה לשקף, לקנוס? עוד מישהו רוצה? בבקשה, כן.
אנחנו דיברנו על זה שהמשנה עובדת בשיטת, אני בטוח שזה השם, אלימינציה של שלילת האפשרויות.
אלימינציה.
איך אומרת זה?
אלימינציה.
בעצם יש פה ארבע שלבים במשנה, זה כולם ראו. ארבע מידות באדם. אומר שני, שני, ושלך, שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים מידת סדום. הם מתחילים בעצם בהצגת כאילו ברירת המחדל ביחס בין אנשים. זאת אומרת, אגב, זה נראה לי בצורה מאוד מובכת, זה גם המצב שהיום קיים. כאילו, זה מה שאהרון ברק יגיד. שלי, שלי, שלך, שלך, יש פה חלוקה ברורה, וככה המשפט עובד.
לא יודע, קפצת מהר.
לא, שנייה, זה...
מה, אם אהרון ברק באמת הוא כזה, בוא נשאיר את זה פתוח.
טוב, מה זה
אהרון ברק? לא, אבל זה קפיטליזם.
נגיד, זה
קפיטליזם בריא.
אתה מייצג את העמדה של נועם, כן.
יש פה בעצם את המחשבה, אב האמין הראשונה ביחס בין אנשים. מה ששלי הוא שלי, מה שלך הוא שלך, אני, שלי עובד, אלא משהו שיש לך. ואתה שלך עובד, תעשה מה שאתה רוצה, זה בעיה שלך. עכשיו, מה זה מידה בינונית? מה זה בינונית? בינונית זה ביניים. ביניים זה מידה שנמצאת בין שתי מידות. בין שתי קיצוניות יש ביניים. ולך זה הביניים, זה הקלאסי, כאילו. זה מה שנמצא בין שתי... בין טעות מצד אחד לטעות מצד שני. יש אומרים זאת מידת סדום. זאת אומרת, לאן הדבר הזה מוליך? הדבר הזה מוליך לניקור, לסדום. כשאתה מציב גבולות חדים וברורים מדי, אתה מגיע לניקור, אתה מגיע למידת סדום. זה בעצם השלילה של החלק הראשון. החלק השני אומר לך טוב, עולה לך אוטופיה בראש על peace and love, על עולם בלי גבולות.
קומוניזם תגיד?
לא.
שלי שלך, שלך שלי. כאילו אין מחוש פרטי.
קיבוץ.
לא רציתי להגיד קיבוץ, אמרתי קומוניזם.
אני לא אומר קיבוץ, קיבוץ זה לא זה.
כי אתה עדיין גר בקיבוץ. יש לך מכה אצלכם?
לא.
כי אתם קיבוץ מצליח, נכון?
חסר, אנחנו לא נגיד להם שאמרת. חסר, אנחנו לא נגיד למשטרת המחשבות שאמרת את זה.
שלי שלך ושלך שלי.
כן.
זה אומר עולם בלי גבולות. זה אומר, אוקיי, אם הגבולות החדים לא מצליחים ומגיעים לניקור, אז בואו נעצור ונוריד את הגבולות, בואו נחיה בעולם בלי גבולות. אז המשנה הזאת, זה עם הארץ. זאת פשטות קיצונית שמתאימה לאנשים שהם פשטות קיצונית. זה עם הארץ. אומר ברטנורה בפירוש, אמירה מאוד מעניינת, שלי שלך ושלך שלי, שנהנה ומענה בשווה, וזה ישובה של הארץ. אבל אינו יודע כרד הכתיב וסונן אותנו תקרב, זה לשון עם הארץ שעמדת במקום שרוצה בתיקונה של הארץ, אבל אין פה חוכמה להבדיל בתיקונים הדברים. זה מאוד אהבתי ברטנוע על זה. זה עם הארץ. אבל זה עדיין לא אותה מידה שאנחנו מחפשים ביחסי שכנות בריאים ומתוקנים בין שתי אנשים. משיכה משנה, שלי שלך ושלך שלך זה חסיד. אם אתה אומר לשים גבולות ברורים מדי, זה לא טוב. לא לשים גבולות, זה לא טוב. מציעה המשנה, אולי תשים גבולות ברורים במקומות אחרים, שלי, שלך, ושלך, שלך. אומרת המשנה, זה חסיד. זה לא מתאים לכל אדם. חסיד זה לא אומר השאיפה שלנו. אולי כן, אבל זה לא אני. זאת אומרת, חסיד זה לא מה שצריך להיות. זה חסיד, זה לא מתאים לי. אני כאדם מן המניין, זה לא משמעתים לי. וחסיד זה לא אמירה של המשנה, זה לא טוב, זה לא טוב, זה חסיד, זה הנכון, לשם הולכים. שנייה, אני אסיים את המבנה.
הוא יסיים, אז אנחנו נגדיר.
מה העניינים
לחסיד? שנייה. שלי שלך ושלך שלי זה חסיד. זה לשים עידו, זה לשים גבולות מאוד ברורים במקומות שונים מה... כאילו הסטנדרט. ממשיכה המשנה באותו מבנה, דבר והיפוכו, טוב, מה ההפך מחסיד? לשם, גבולות ברורים במקומות אחרים. שלך שלי ושלי שלי. טוב, זה רשע. זה ברור מאוד שהוא רשע. ועכשיו, אחרי שסיימנו לראות ככה את המשנה, אז מה אומרת המשנה? מה אנחנו עושים עכשיו עם המשנה? שאני רוצה עכשיו לקחת מזה, ללמוד יחסי שכנות או כל דבר אחר, מה אני עכשיו עושה? אז אם אנחנו אומרים שהמשנה היא אלמינציה, בעצם היא לא אומרת לך זה מה שאתה צריך לעשות. המשנה היא לא ספר הכוונה, היא ספר משמעויות. היא ספר שאומר לך, אם זאת הדרך שאתה בוחר, תראה לאן זה מגיע. אם זה הכיוון שאתה בוחר, תראה לאן זה מגיע. עליי מוטלת האחריות לדעת לשלב בין המקומות, לשלב בין היכולות, כדי להגיע למקום הנכון. זאת אומרת, המשנה היא אומרת לך מה המשמעות של כל בחירה, ואתה צריך לשלב בין הבחירות גבולות ברורים גמישים.
מה האידיאל של המשנה הזאת? להיות חסיד?
לא, המשנה לא מראה אידיאל. המשנה מראה,
איפה זה כתוב גבולות ברורים גמישים?
המשנה מראה, שנייה, לא, המשנה מראה מה ההשלכות של הדברים שאתה תבחר, מה הדרך הזאת מראה, לאן היא מגיעה בסוף, מה הפוטנציאל שגלום בה. עליי מוטלת העבודה לדעת לשלב ולאזן בין המידות באדם, כי זה לא או חסיד או רשע. אני גם חסיד, אני גם רשע, אני גם עם הארץ ואני גם סדומי. או לחילופין, בינוני, אם אני מצליח לעשות את השילוב הנכון. להיות ביניים ולא להיות סדומי מנוכר. המשנה היא לא מדריכה אותי לשום מקום, היא אומרת לי, תראה, זה ההשלכות של מה שאתה עושה. אתה צריך עכשיו לדעת לאזן בצורה נכונה, כדי להיות...
אתה חושב שגם האופציה של רשע זאת אופציה פתוחה, או שהיא לפחות...
זה לא אופציות, זה לא אופציות, זה כיוונים. זאת המשמעות של גבולות ברורים במקום הלא נכון. לפעמים צריך להיות רשע. זאת אומרת, תגיד לך, המשנה, צריך להיות לך גם בקור טוב של רשות, כן, לפעמים יש אנשים, תנהג בהם ברשות. זה העולם.
אבל אסה, זה מידה. אסה, זה לא מפיר. אני חושב במשנות הבאות שמדברות על ארבע דברים, במשנות הבאות ברור שיש איזושהי מגמה להראות מה הכי טוב.
כמובן דברים, הם דווקא ממידות.
מה זה?
זה מידות.
כן, נכון.
יש את הצגת פרמטרים. כלומר, יש פה כל מתחילת הפרק, יש לך ארבע מידות זה, ארבע מידות זה.
לא מתחילת הפרק, מהמשנה הזאת, מהמשנה הזאת. זה פרק של מספרים, זה פרק של מספרים. הוא התחיל בעשרה, עובר לשבע, עכשיו עבר לארבע, בהמשך לפני שלוש.
זה עניין של פרמטר בכל... הוא נותן לך מספרים, הוא נותן לך על... הוא עושה לך בעצם מדרג מסוים, אני לא דווקא רוצים בתחום של של זה ש... שצריך לנהוג, שכל אחד... שזה משתנה מנקודה לבדת, אני מסכים איתך, אני חושב שיש פה איזה, אין דבר שהוא, שאין אדם שנוהג ב-100% בנקודה מסוימת, והאיזון שלנו הוא, והאיזון הוא פתוח. ואני כן, דווקא במקום הזה אני מזדהק.
אבל קשה.
אני חושב שיש פה, אבל צריך לראות שזה בעצם הגמרא מציגה פרמטרים. באידאל, בנקודה, בקיצוניות המסוימת, יש פה עניין של רשע. יש פה עניין שהגמרא אומרת, וואלה, זה לא בסדר.
טוב, זה בדיוק החידוש הגדול. משנה, אני חושב שהמשנה לא מציגה דרכים, היא לא מציגה אדם שהוא עם הארץ, היא לא מציגה דרך שהיא עם הארץ. היא אומרת לך, מה יקרה אם תבחר בדרך הזאת? עליך מוטלת האחריות?
למצוא את האיזון.
למצוא, מה זה, למצוא את האיזון זה מילה מאוד חמודה, אבל מה זה אומר?
אתה מדבר כמו מישהו, נכון, במאה 21 בישיבת תותניאל, אתה לא מדבר כמו שהמשנה לדעתי מכוונת אליה. תראה את המשנות הבאות, ארבע מידות ודעות, נוח לרחוץ ונוח לרצות, יצא שכרו בפסדו, כן, וכו' וכו', נוח לרחוץ וקשה לרצות, רשע. אין פה הדרכה להיות נוח לרחוץ וקשה לרצות, הם לא אומרים לך שזה מה שקורה, אומרים מי שככה הוא רשע. כנן במשנה הבאה, נכון? קשה לשמוע מהר לאבד, זה חלק רע. הוא בן אדם שכאילו, נכון? לא מרוויח כלום בלימוד שלו. אחרי זה, לא ייתן ולא ייתנו אחרים, רשע. יש פה, זה כן הדרכה, אומרים לך, אל תהיה ככה, אל תהיה הבן אדם הזה שנציגים פה במשנה.
אני פה רוצה אולי לחזק את הסן, כי במשניות של הארבע, יש ארבע מידות בדירות, בתלמידים, זה לא בתלמיד או בדעה. ודווקא במשנה היו, זה ארבע מידות באדם, באדם אחד, ולא באנשים או בבני אדם.
כי אין לך דרך להעיד לזה.
יש לך, ברור שאתה.
איך אתה היית אומר, באדמים?
אני צריך להקליב לזה.
אנשים.
ארבע מידות באדם. אני לא יודע לסכם את כל מה שאמרת, אבל קטע שזה כל חצי שגם קורקות של רשות, אני מסכים. וגם של...
אני לא יודע אם כל אדם צריך קורקות. באדם יש לארבע מידות האלה. בכל אדם, הוא לפעמים יש לו מצב רוח נדיב, הוא כולו לא אכפת לו מהלחוץ, ולפעמים הוא... מאוד אכפת. כאילו, באדם יש ארבע מידות כאלה. עכשיו, הבעיה הזאת, במשנה הזאת, במשנה הבאות, זה שבמשנה הבאות ברור מה צריך להיות, לאיפה צריך לשאוף. ובמשנה הזאת זה קצת בעייתי. כי כמו שאמרת לך, טיפה אזכיר, מה, כולם חסידים? זה כאילו, בדרך כלל חסיד זה משהו שהוא מנסים לשאול את הדין. מידת חסידות זה משהו שהוא לא כולם חייבים. וזה קשה לדרוש מכולם את חסידים. או אפילו זה לא אפשרי. ונראה לי, בגלל זה, אני קצת לא, המשנה לא ברורה לי כל כך. כאילו, אז מה כן צריך להיות? אז הבנתי, אני, כמו שאהבת גם, בתור אדם אולי בתרבות של היום, אז כאילו, הגבולות ברורים, שלי, שלי, שלך, שלך, ואז המשנה באה ומחדשת לך שאם תחשוב על זה, תראה שזה בעומק, זה קשור, זה כבר המילה של סדום. אבל מצד שני, אז מה כן? ואני לא יודע, אז בגלל זה, נראה לי, מה שעשה הסביר, זה שאתה צריך לראות איפה הגבול של כל דבר, לאיפה הוא מביא אותך, לנסות, לא יודע, לשלב, לבוא ולחתור לאיפשהו, אבל עדיין מתכוון את הגעת.
ממילא כולם יהיו זדומים.
לא, אבל זה העניין, שאנחנו חיים כאילו כל אחד בשלו, אבל מתוך התפיסה של איש שלך.
אני לא חושב שכל אחד זה לא חסיד.
אבל אם חלק חסידים ולא חסידים, אז זה קשה להיות חסיד. כי בעצם אני מפסיד, אני רק נותן ולא מקבל, ואם כולם נותנים לאחרים, אז אתה גם מקבל מאחרים.
קודם מירי, מירי.
אתה גם מה שאתה אומר שאתה פרוטו של רשות זה כבר פירוש שלך על המשנה, זה המשנה לא אומרת
כן, אני חושב שארבע מידות באדם זה קודם כל
נכון שהמידות האלה קיימות, אבל אתה מתפטר מהרשות זה לא אומר שאני צריך רשות
זה לא יודעת לנתב אותם לכל
המשנה זה כבר מה שאתה אומר, המשנה לא אומרת
יש כבר הכתבה של מערכת הערכים, כלומר כבר זה פרמטרים שבוא נראה את המורכבות הזאת, כולנו, כאילו יש פה שאין פה איזה התשובה המדויקת של אחד שהוא טוטלי ככה, אחד שהוא טוטלי ככה. נכון, באופן עקרוני, בן אדם הולך לקיצוניות של הרשע. איזה,
אבל זה מה
שאנחנו רוצים
לשמוע. ככה אתה רוצה לקרוא את המשטרה. אתה לא אומר ככה.
יש מידה באדם.
אדם באופן כללי, לפחות ממה שהרצת עכשיו פשוט, אדם באופן כללי מדובר על בני אדם. לתומו במקום דריסת אדם. לא מדובר על שיש אדם יחיד שהולך.
אני מסכים.
בני אדם הולכים שם.
אני מסכים.
בעיקר אדם
הולך. למרות שהוא
בא למה. כל שהוא מאכל אדם. אבל הוא מאכל שבני אדם אוכלים.
נכון, נכון, נכון. אבל מידה באדם זה חלק באדם. אתה יכול לחלוק על זה, מידה באדם שזה
זה לא אומר שזה טוב, אבל לא מידה באדם זה מידה שיש בסוגי
אין פה טוב ורע, יש פה
יש טוב ורע, רשע זה רע
רשע זה לא רע
בטח שרשע זה רע
רשע זה רע שהוא בא במקום הלא נכון שלך
עשה, זה
אני מבין, אתם לא נפגשתם אנשים לפעמים שצריך לנהוג בהם מידה של רישות שהיא לא תראה מידה של רישות מה זה?
כן, זה לא פשעת משנה רשע או משנה זה דרך
כשולה אני תמיד יכול ללכת לצד האפור אבל אומר, יש לך כללים עכשיו מי שזה
זה זה מצחיק, אתה רואה שקלים שלי
אם תהיה תמיד כזה, לא תהיה ככה. אם תהיה לכל אדם, לא, אז אתה אומר ש...
למה היא לא אומרת לנו? יש דברים שיש לנו בבורות כל יום.
מה היא אומרת? היא אומרת חסיד?
היא אומרת לנו להיות חסיד.
לא נכון.
ממש לא.
למה
לא?
אין כזה דבר. חסיד.
אתה אומר שהיא גם אומרת לנו להיות חסיד.
היא אומרת לך שלי שלך, שלך שלך, אדם מתוקן. חסיד. חסיד זה חסידות, זה לא...
באופן כללי, כאילו, אני חושב, חסיד, אתה צודק שלא כולם יכולים להיות חסידים. אבל משנה, אתה רוצה שכולם
להיות חסידים. צריכים להיות חסידים. אבל לא יכולים, צריכים בכלל.
זה קריאה שלך אני חושב אני לא חושב שזה משהו
המשנה כן רוצה שכולם
יחסים זה לפני משורת הדין אם כולם היו צריכים להיות לפני משורת הדין אז לפני משורת הדין כבר הייתה שורת הדין אם יש לפני זאת אומרת שיש שורת דין שורת דין זה המקום הטבעי
אבל בסוף לא נכון, בסוף כשאתה מסתכל על שאר ההלכות במסכת בבא בתרא לגבי כל מיני הלכות בוא נשאל אם יש להם אופי סוציאליסטי או קפיטליסטי אתה מגלה שיש הרבה דינים שהם אומרים לך, הדין עצמו הוא שאתה יכול, בוא נגיד ככה, השוק לא חופשי אני יכול, אני גר במקום מסוים, מישהו אחר לא יכול לבוא ולמכור במקום שלי הדין עצמו, לא יודע, אתה מבין, זה משפט שהוא לא הגיוני אבל הדין עצמו הוא הולך לפני משורת הדין, אתה מבין, הוא דורש ממך, כאילו הדרישה ממך היא להיות מעבר. עכשיו זה, בסוף באמת כשזה בשאר המסכת, כשזה מגיע להלכות כאלה, אתה רואה מה הדרישה ממך, הדרישה ממך.
איפה הדרישה
מפני
משורת הדין, לא הבנתי, איפה אתה רואה
בבבא בתרא, בבבא בתרא יש בהמשך, יש שאני אומר, בהמשך למסכת, כן, יש לגבי... אם אני יכול לאסור על מישהו שעוסק במקצוע שלי לבוא ולעסוק במקצוע במקום שבו אני גר. מה זה?
פרק שני.
פרק שני, כן. יש, אני יכול ללמד, אני לא זוכר, פשוט יש עוד כמה דוגמאות כאלה. וההלכה בסוף אומרת שהשוק הוא לא חופשי לגמרי. כלומר, לא כל אחד עושה מה שבא לו. יש את הדינים שקבוצה מסוימת יכולה לכפות מחירים קבועים לדברים מסוימים. כן, גם בארץ יש את זה היום. אז זה אומר לך, אם בסוף אתה רואה שהדין עצמו הוא לא שוק חופשי, אז כנראה שהדרישה ממך היא כן להיות חסיד. הדרישה ממך היא לא להיות חסיד. היא, מה שנקרא,
אני לא מבין מה
אתה לא יכול להיות מחוצה לגמרי. מה זה?
בין לא שוק חופשי להיות חסיד. לא הבנתי מה הנקודה שהוא מחבר.
במשנה, חסיד זה לפני משורת הדין, ומה שנקרא בסדום, כמו שרואים בסנהדרין, זה מה שנקרא לעמוד בדין או לא לעמוד בדין, כן, המחלוקת. כן? מי שעובד לפי החוקים, כאילו הכל בסדר, כן? יש כסת"ח שלם, זה אנשי סדום. לפנים משורת הדין זה החסיד. והדרישה ממך היא כן להיות חסיד.
לא הבנתי איך אתה רואה שהדרישה שלי היא להיות חסיד. הדרישה ממני היא להיות חסיד.
לכן אני אומר, משאר הדינים בממשך המסכת, דורשים ממך
להיות... אתה אומר את זה, רק אגיד שקודם הדין אמר ממשך הפרק במשנה בעבוד, ואתה אומר ממשך מסכת בבא בתרא. בואו, שתגמור את
הכל. לא הבנתי, לא הבנתי.
טוב, נסה להסביר את עצמו. בוא נשמע.
אני רוצה להגיד ככה, כן? לגבי, בוא נגיד ככה, נשליך את זה לגבי חוקי כלכלה, כן? הדין זה חשיבה קפיטליסטית, כן? שלי שלך, שלך שלך ושלי שלי, כן? כל אחד עושה מה שבא לו, כן? זה במשנה רואים את זה, כן? זה עושה בתוך שלו וזה עושה בתוך שלו, רבי יוסי, כן? בפרק שני. עכשיו, חסיד זה אדם שכאילו הוא חושב מעבר, כן? הוא גם, השוק לא לגמרי חופשי, אתה נתון לעוד כל מיני, עוד כל מיני חוקים שנופלים עליך מלמעלה. ואתה רואה בהמשך שבהלכה בסוף נפסק שיש עוד כל מיני, עוד כל מיני חוקים שנופלים עליך מלמעלה ומחייבים אותך, למרות שלכאורה כאילו יש לך את כל הזכויות.
אני לא רואה פה סתירה לאמירה הזאת. אני לא רואה פה סתירה. אני חושב שחסיד, חסד זה לצד אחד בימין שמאל באמצע, זה לא תפארת, זה חסד.
כן, יצ, כן, בבקשה.
אני לא יודע להסכים לזה, אבל משהו שאולי עוזר לך זה שכמו של החסיד מוצא אותו כמו של הרשם. כלומר, החסיד אומר שלי שלך ושלך שלך, זה רק יכול להתקיים, יש מישהו שלי שלי ושלך שלי. כאילו צריכים שיהיו שם, אי אפשר שרק חסידים.
למה?
תקודם, סתם, זה פשוט המשנה, שלי שלך ושלך שלך. זה אומר שיש מישהו אחר ששלו שלו,
כן,
ושלי שלו.
אבל השני נותן לי את זה. אם שנינו חסידים, אז אני נותן לו והוא נותן לי. אני לא לוקח ממנו, אבל הוא נותן לי, ואני נותן...
הוא בא ממקוך, הוא הרי חוסיד, הוא מחצה חסידית.
אם אנחנו רואים שיש פה איזה מדרג מסוים, אז למה המשנה לא מתנסחת בצורה של מדרג?
אין פה מדרג, לא, אין פה מדרג. יש פה השגה, אין פה מדרג. יש פה מידה בינונית שהיא מידת ביניים שיכולה מהר מאוד להגיע לסדום. יש פה את האנטיתזה של המידה הבינונית שהיא עולם בלי חוקים, שהיא מתאימה למקומות מסוימים, ואחרי זה אומרים לך שתי דברים עוד יותר קיצוניים, גבולות במקומות מאוד מסוימים, זה מגיע לקיצוניות של חסיד וזה מגיע לקיצוניות של רשע.
ולכן הדרך הרצויה מה
היא? הדרך הרצויה היא לדעת להגיד שלי שלי, שלך שלך, מתוך זה שאתה מבין שזה יכול להגיע למידת סדום, מתוך זה שאתה מבין מה הפירוש של הצבת גבולות.
כלומר, מתוך המודעות האופציות, חשבתי לך האופציה של הזה. שומע.
האמת שאת השאלה הזאת צריך להפנות גם לאלה שמתנגדים לעשות את זה. אם יש פה איזה מדרג מסוים שצריך לדאוג מדינת החסידות, אז למה המשנה לא מתנסחת וטוב לו לאדם משה, ואז היא אומרת מה...
מצוין. בוא נגיד ככה, כבר כשמדברים בשפה של 4 מידות ב-X, 4 מידות ב-Y, 4 מידות ב-Z, מה מספרים לנו? זה קודם כל שיקוף של המציאות, זה לא, במובן הזה אני אתחבך אליך,
כן.
שזה לא שיש פה המשנה שאומרת לך איך להיות, אלא היא מתבוננת, כמו שאני יכול להתבונן בכיתה פה, בלי לפגוע באף אחד, אני יכול להגיד לא כולם פה דומים אחד לשני. יש פה כל מיני, יש כאלה שהכינו בסדר בוקר ובאים לשיעור, יש כאלה שהם לא מכינים בסדר בוקר ורק באים לשיעור, אפשר לעשות הרבה מידות, כן? ואתה עוד יכול בלי לקבוע מי טוב מי רע, מה אתה יכול לעשות? לתאר שככה זה נראה, כן? בכל חברה אנושית יש אנשים שחווים אותה חוויה בצורה שונה. אז יש תלמידים שונים, יש בני אדם שונים, יש לבני צדקה שונים, יש אוכל לבית המדרש שונים, יש כל מיני דברים. האמת, כמו שדיברנו באילפה, רבי יוחנן דיבר את זה גם, אתה יכול להיות בית המדרש כי אתה כזה או אתה כזה, אתה יכול לצאת החוצה כי אתה כזה או כי אתה כזה. זאת אומרת שדבר, זה קודם כל השפה של המשנה, שיש סוגים שונים של אנשים שעושים אותו דבר. כולם תלמידים והם לא כולם דברים אחד לשני.
זה ברור שאחר.
בתוך זה אני אישית מתחבר ללשון של חלק מהחברים פה שבאו אמרו, זה לא אומר שרק מציגים את הסוגים, אלא יש פה גם איזו אמירה מסוימת של איזה סוג תלמיד כדאי להיות, או איזה סוג נותן צדקה כדאי להיות, איזה סוג... הקושי שאני מרגיש אותו הוא שהשפה היא קצת חריפה מדי, שאני כאילו מנסה להקשיב, אז מי ממליצה להיות? כי מצד אחד... אני מסכים עם אלה ש... נוטה להסכים עם אלה שאומרים שזה מושך לכיוון החסיד. זאת שני, שפת החסיד, אני מסכים עם השפה שהיא נראית שפה שהיא באמת לא שפה לכולם. ובאיזשהו מקום, יש פה קושי מסוים בחטיבה. אני ברשותכם קצת אנסה לקנוס וגם להוסיף כמה דברים. וכמובן, אני לא אכריע במחלוקת, כי יש ארבע מידות בתלמידים, יש ארבע מידות בהבנת המשנה הזאת. אבל אני אגיד, כן.
שאלה קצת פשוט.
בבקשה, כן.
מה זה שאתה רוצה לסוגיה בבבטרים,
עם סורקים? לא, אני הולך לעשות את זה תכף. כן, כן. וזה אני רוצה לפתוח, בדיוק, כן? אני חושב שהקושי המרכזי שכולם פה ניסו להתמודד איתם, שידידיה התחיל איתו, ואני הבנתי גם שהדברים שלך עשה לניסיון לתת תשובה לשאלה הזאת,
היא הפער העצום שקיים בין הדמות של סדום במקרא לבין הדמות שמתוארת במשנה הזאת. כלומר, כשאני הולך למקראות ורוצה לראות מי עם אנשי סדום, אז אני רואה כמה דברים. ראשית, המפגש הראשון עם סדום הם מתוארים כרעים וחטאים להשם מאוד. כשאני רוצה להבין מה כל כך רע, ואנשים האלה, אני מגלה את זה בפרשה שאחרי זה, זה אנשים שמתעללים ברוחים, שהם רוצים, כשהם שומעים מישהו שיכניס רוחים, הם רוצים שהוא יוציא אותם ונדע אותם, והם רוצים את המקבילה שלו בתנך, זה פילגש בגברה. כשאתה בא ואומר, מה מוליך לזה? אבל קודם כל, זה מעשים נורא נורא רעים. כלומר, כשאני מסתכל אחרי זה בתנך, הסתכלתי קצת, בדקתי כל ההופעות של סדום בתנך. אתה מגלה מצד אחד, שרוצה לתאר מישהו שמגיע לתהום הרשע, אז זה סדום, ישעיהו. כמעט כי סדום היינו, חמורה דמינו, וגם התגובה של הקדוש ברוך הוא למעשה של סדום, היא תגובה מאוד חריפה, הוא משמיד את העיר. וכשבתנך רוצים להביא כמופת עונש, זה סדום, למשל פסוקים בניצבים, כמהפכה, סדום והמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפור ובחמתו. זה רשע, 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 כן? כמו שאתה מסתכל על זה. אתה בא למשנה הזאת, אתה מגלה אדם שאומר שלי, שלי, שלך, שלך, לא סתם אמרת אהרון ברק, כן? כל מה שאולי מאנשים פה חושבים על תפיסת העולם של אהרון ברק, ולא חושב שהם יחשבו עליה במונחים שהתורה מתארת את אנשי סדום, שהוא כזה אדם רע, שצריך לשפוך עליו גופרית והמלח, ושריפה כל ההרצאה, וכאילו, זה נראה אפילו תפיסת עולם שאפשר להגן אותה בהגות המערבית, ולהסביר אותה.
אנשי סדום היה חטאים מאוד, אז אברהם זה עושה את שלי שלי שלך שפה, אומר לילות, אין שמאל ואין ימין ושמאלה.
אני לא בטוח שזה שלי שלי שלך שלך, אבל...
הוא אומר, בוא נעשה חצי חצי. אני אלך לפה, אתה
תראה. אבל דווקא בסדום, דווקא בסדום יש להם את המידה של הרשעים. הם אומרים שלך שלי ושלי שלי, כאילו, הם לוקחים את המיש, את האורחים שלו, הם מוצאים אותו מהבית.
כן, כאילו, לבוא, וקודם כל, אני חושב שזה קושי שהטריד פה את כל מי שפגשת המשנה היום. וכשמי שיכנס לעובי הקורה יותר בהמשך הלימוד לתוך הסוגיות בבבלי, מכנים מידת סדום אנשים שלא נראים בכלל בבואה ובבואה של אנשי סדום המקראים. בואו נתחיל בקושי הזה, כן? וחלק מה שעשה, אמרת פה, אם הבנתי אותו נכון, היה לתת איזו תשובה מסוימת לשאלה הזאת. דיינו, אם ברגע שאתה בא וקורא את המשנה הזאת, לא כקובעת שזו מידת סדום, אלא כמפגישה אותך עם המרחב של התנהגויות, והיא מדברת לך על פוטנציאלים, אני חושב שניסית לתת תשובה לשאלה, וקודם כל בוא נחיה את השאלה, זה נראה פער כמעט תאומי בין מה שמישהו מכנה אותה במשנה מידת סדום, לבין איך שאנשי סדום מתוארים במקראות. יותר מזה, תוך המשניות פה יש בעיות מאוד חמורות בשביל לקרוא לזה מידת סדום. וכבר נגיד, אם יש מידה שמישהו יכול לקרוא לה מידה בינונית, איך אפשר שמישהו אחר יקרא לה מידת סדום? כלומר, אם סדום אכן זה הרשע האולטימטיבי, סדום צריך להיות בשפה היום עם סדין אדום מעל ההתנהגות שלהם, כי זה דבר שבכלל לא עולה לדעת שהוא בכלל אופציה להתנהגות. אז איך יכול להיות שיש משהו שמישהו במשנה אומר זו מידה בינונית? כן, בבקשה.
אני חושב שיש דיוק שלא כתוב מידת חסידות, מידת רשעות, כתוב רשע עם הארץ חסד, אבל פה כתוב מידת סדום, כמו שהוא איש סדומי, רק שזה מידת סדומי.
יפה. אז זה גם לרקח את זה, כן? אבל בוא נחיל קצת השאלה, כלומר, כבר זה שיש מחלוקת עם זה מידת סדום, היא כבר לבד אומרת, זה לא סדום של המקרא לכאורה. עכשיו פה אני רוצה להתחבר לעבודה של אדיב.
מה אומרת?
כן, בטח, בוודאי. לא ראיתי שאתה רוצה, כן.
רציתי רק להציע אולי קריאה שונה לדברים. אני כל הזמן מנסה לחשוב על הדברים, ואני מרגיש שיושב לי באורף חזק מאוד שחצר. כל הזמן כותל חזר וזה... מה שאנחנו מדברים פה על מי שבונה כותל אז הוא סדומי, ומי שלא בונה כותל אז הוא חסיד. אני מנסה רגע כאילו לקחת צעד אחורה, לראות את הדברים בפרספקטיבה. הם לא כותבים פה על כותל, הם כותבים פה על מידה באדם. והם אומרים, אומר שלי שלי ושלך שלך, קודם כל זו מידה בינונית. ויש אומרים, יש אומרים זה לא יש כאלה שאומרים, זה יש מישהו אחד שאומר. פשוט קוראים לו יש אומרים בגלל סיפור שהיה. והוא אומר, זה רבי נתן, הוא אומר זו מידת סדום. אז דעת יחיד זה שזו מידת סדום. וההמשך זה שלי שלך ושלך שלי עם הארץ. כלומר, אם לרגע נניח למידת סדום, אז אני דווקא רוצה להתחבר למה שעשה, מה שמאוד מצא חן בעיניי.
שזו מידה בינונית, ולעומת המידה הבינונית מביאים את כל האחרים שהם לא מתאימים לכל אחד. הרמב״ם אומר צריך לבחור מידה בינונית. לעומת המידה בינונית, תראה, יש שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ, מי שאומר אתה תיקח מה שבא לך, תיקח את השדה שלי, תיקח זה, תיקח את האישה שלי, הוא עם הארץ. כי אי אפשר להגיד שלי שלך ושלך שלי, אי אפשר להתחלק בהכל. הבן אדם לא יסכים להתחלק לא באישה ולא בילדים ולא במשפחה שלו. אז יש דברים שזה לא שייך. ושלי שלך ושלך שלך, זה חסיד. בן אדם שנותן הכל בכלל, זה חסיד. אבל זה גם כן, אני אסייג את זה עוד מעט. בן אדם שבאמת יש לו נתינה עצומה כמו של אברהם. ושלי שלי ושלך שלי זה גזלן, הוא רשע, זה פשוט לא צריך לעשות. עכשיו, הקונוטציה הראשונה שזה עשה לי זה כנגד ארבעה בנים דיברי התורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. וכל שנה אמא שלי בסדר נוהגת להגיד, אני כל השנים חשבתי שזה כנגד ארבעה בנים. עד שהבנתי שזה ילד אחד בשלבים שונים. כלומר, ארבע מידות באדם, באדם אחד.
אתה חוזר לדבר של מרדכי, כן.
נכון, אבל זה לא סתם שאדם צריך... עכשיו אני רוצה...
אתה לא אומר ששלב הרשע הוא כאילו מובנה שיש לך שלב כזה בחיים.
בדיוק. לא, לא.
לא, בסדר.
הוא תוצאה...
יש שלבים שאתה קצת רע בחיים שלך, אתה יודע.
לא, ודאי. אני מדבר, לא, אבל על מידת סדום. מה היא מידת סדום? מידת סדום היא לא... מה מיוחד לסדום? מה אני מגדיר אותם? זה לא פשוט שהם היו רשעים. ושהם קבעו את זה בחוק. כלומר שהתרבות היא התרבות רשעה, על זה המושמר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהנורמה, שהקולקטיב, כל הזמן היה במידה הזאת. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון הוא כמו אותו ילד, שלפעמים הוא כזה, לפעמים הוא כזה. בן אדם טוב צריך להיות בן אדם שבוחר לו דרך, אבל נגיד, הוא בונה לו כותל, אבל עושה דלת בכותל, ואם אני בא, אז הוא יוצא אליו, הוא מכניס אותו, והוא נותן לו אוכל, זה החסד. אברהם לא... עשה אוהל בלי קירות, היו לו קירות, מפתחים לכל צד, הוא היה חסיד. אבל כשהיה צריך להגיד ללוט, שלוט רואים שלא היו רשעים, אז יפרד מעלי. וזה היה מידה בינונית, זה לא היה מידה רשעה. אז בן אדם צריך לבחור לו דרך מרכזית עם פתחים. והמידת סדום זה כשאין פתחים. זה כשאתה כל הזמן במידה מסוימת, זה החוק וככה זה תמיד.
בסדר, תודה. בוא, אני אבין שאתה בעצם מתחבר בצורה מסוימת לכיוון של השר. אתה לא חייב לבחור מפלגה, אבל ברוח הזאת. אז אני מסתכל קודם כל השאלה שכאילו, אני חושב שהטרידה פה את כולנו, פער בין סדום במקרא לבין השפה של המשנה. ובתוך החטיבה, פה אני רוצה להתחבר לאדיב, בואו נראה את המבנה ונראה שזה עוד יותר נסע מסובך. למה? כי מה המבנה הקלאסי של של הארבע פה? זה כמו פרק של מספרים. הוא מתחיל בעשרה, יורד לשבעה. כשמגיע לארבעה, זה עובד על המשקל הבא. יש שתי תכונות שאפשר לקרוא להם X ו-Y. ויש דמויות שיש להם XX, יש דמויות שיש להם YY, ויש תכונות שיש להם X, דמויות שיש להם XY, ויש דמויות שיש להם YX. כן, למשל, אני אומר לכם משנה י"א, ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס, נוח לרצות. יצא סחורו בהפסדו. קשה לכעוס, קשה לרצות. אז זה נוח לכעוס, נקרא לו XX. קשה לכעוס, קשה לרצות זה YY. קשה לכעוס ונוח לרצות זה XY, ונוח לכעוס, קשה לרצות זה YX. נכון? זה מאוד בולט. עכשיו, כשמסתכלים בשפה של המשנה הזאת, משנה י' א', אז רואים, אני חושב, שני דברים מאוד מאוד בולטים. מה שהמשנה אומרת הוא, כשיש לאדם תכונה מולדת, הוא אדם נוח, כך הוא כזה, נולד כזה. ויש אדם שהוא אדם קשה. אז מה קורה? לפעמים התכונה הזאת היא פועלת לטובתך, לפעמים היא פועלת לרעתך. כשזה נוגע לצד של לכעוס, זה לא טוב להיות נוח לכעוס. אבל אתה מרוויח שנוח לרצות. למרות זאת, אם אתה אדם שמטיבו קשה, אז אתה מרוויח שקשה לכעוס, אתה מפסיד שקשה לרצות. הצד השווה של שתי הדמויות האלו, שיש להם שכר והפסד, והייתי גם אומר יותר, בגלל שהן דמויות של תמיד או X או תמיד Y, הן לא דמויות שאפשר לעשות להן שיפוט מוסרי. יש להן שכר ויש להן הפסד. הן לא דמויות שאני יכול לומר שהן בוחרים, או שהן נטלו אחריות על החיים שלהן. ומה קורה כשאני עובר ל-X, Y ו-Y, X? להיות זה כבר לא פועלים באופן טבעי, הם לא תמיד קשה ותמיד נוח, אלא הם בוחרים מתי להיות קשה. פה עברנו לדמות הבוחרת, פה עברנו לדמות שיש לה דמות מוסרית, והדמות הזאת, עכשיו אני מסתכל איך הוא מבצע את הבחירות שלו. אז אם הוא קשה לחוס ונוח לרצות, כמו הוא יודע מתי להיות קשה מתי להיות נוח, אז אני אומר הוא חסיד. אבל אם הוא הפוך, הוא נוח כשרע וקשה כשרע, אז הוא, רשע. דבר דומה גם במשנה שלאחריה, למרות ששם מדובר על חכם ועל חלק רע, זה לא בדיוק אותו דבר. אבל שנייה, אני אתן לזה בעוד משנה. בוא נלך לארבע מידות בתלמידים, תראו שזה מבנה מאוד דומה. יש פה אחד שהוא מהיר ויש פה אחד שהוא קשה, ויש אחד שהוא מהר קשה וקשה מהר. זה בדיוק אותו מבנה. המהר מהר זה התכונה שלו, אז הוא יש לו שכר ויש לו הפסד. הקשה קשה זה האופי שלו, יש לו הפסד ויש לו שכר. האדם שהוא מהר וקשה או קשה ומהר, פה אני יכול כבר לדבר על, על, על רע ו, או חכם. עכשיו אם זה המבנה, והוא ממשיך גם באחרים, בחלק מהם, לא בכולם, אני מודה, אז לחזור למשנה שלנו, זה בדיוק אותו מבנה. מבנה זה גם דומה. תסתכלו טוב, החסיד אומר שלי שלך שלך שלך, רשע אומר שלי שלי שלך שלך שלי. עכשיו מה קורה בדמויות למעלה? את שלי שלי של הרשע לקח הראשון, והוא לקח את השלך שלך של של החסיד. הדמות השנייה של עם הארץ לוקח את השלי שלך מהחסיד, ואת השלך שלך, שלך שלי סליחה מאיפה? מהרשע. יש פה מבנה דומה לגמרי, שיש פה דמויות מורכבות שהן החסיד והרשע, והדמויות למעלה יש להם חלק מזה וחלק מזה. זה בדיוק המבנה, זה לא לגמרי עבוד פה על X, X ו-Y, Y, אבל פרט המבנה זה דבר מאוד דומה. ובאיזשהו מקום הייתי כאילו מצפה, אם המבנה נורא נורא דומה, ופה אפשר לראות גם כמעט אותו דבר, יש משהו אוטומטי בדמיות הראשונות. תראו, אחד שאומר שלי שלי שלך שלך, זה אדם שהוא יש לו הכרה של בעלות, של רכוש, ולכן הוא מכיר בשלו, אבל הוא גם מכיר בשלך. זה כמו קשה קשה, כמו מהר מהר. לעומת זאת, מי שאומר שלי שלך שלך שלי, הוא עקבי לגמרי, אין רכוש לי ואין לך רכוש. כלומר הוא לגמרי דומה למשניות הבאות, בשלי, שלך, 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 או שלי, שלי, שלך, שלי. מה אני עושה? אותו הפעלה. אני מפעיל כוח שיפוט שהוא כבר לא אוטומטי. אני על עצמי מפעיל עמת מידה אחרת מאשר על עצמך, ולכן היות ואני לא מפעיל אותה עמת מידה אוטומטית, פה אתה חוזר את הלשון, חסיד רשע. עכשיו אם המבנה הזה חוזר, היה נורא נורא מצופה שמה יקרה ברשע, שזה יהיה כמו במשניות הבאות. שמה כמו במשניות הבאות? שאני אומר את השכרו בהפסדו, כלומר הייתי אומר ככה, זה שאומר שלי שלך, שלך שלי, אז השכר שלו שהוא יודע לתת לאחרים, יצא בהפסדו שהוא לוקח מאחרים. הוא שאומר שלי, שלי, שלך, שלך, השכר שלו שהוא לא לוקח מהשני, יוצא בהפסדו שהוא לא, זה ככה נשמע. ואני עובר למשנה, איזה שפה אני מגלה? שונה לגמרי, פתאום נכנס פה איזה דמות עם הארץ. במקום להיות מתואר כדמות חלקית, הוא מתואר כעם הארץ. אני אגיד רק שבדקתי בפרויקט השו"ת, עשיתי שתי בדיקות, קצת שתף אתכם במתודולוגיה, מה עשיתי מול המשנה. חיפשתי מצד אחד השורשים המקראיים, בדקתי עם הארץ במקרא, וחיפשתי במשניות מתי משתמשים בביטוי עם הארץ. אז המשנה היחידה הנוספת בכל מסכת אבות שמדברת על עם הארץ, ועוד אין עם הארץ חסיד. כלומר בעצם מתברר שעם הארץ הוא מי שיש לו תכונה שלו לא יכול להיות חסיד. בהקשר של המשנה כאן הייתי אומר, מי שאומר שלי שלך שלך שלי, אם הוא מתואר כמו שתיארתי אותו, שאין לו מודעות, כי הוא מפעיל אותה עמת מידה, הוא אוטומט, אין לו בחירה, הוא לא יכול להיות חסיד. למה הוא לא יכול להיות חסיד? כי החסידות היא צריך להיות מתוך בחירה, מתוך שליטה עצמית, מתוך שאדם בונה את אישיותו. עדיין זה לא מסביר למה רק במשנה הזאת, כאילו יש פה שפה אחרת, כמו עם הארץ אולי הוא הדמות האוטומטית, אבל הוא לא יודע להיות חסיד. אז במובן הזה הוא לא רק הרשע מנוגד לחסיד, עם הארץ לא מנוגד לחסיד כמו שהוא לא יכול להיות חסיד. אבל באמת המידה הבינונית וסדום היא נראית מידה מאוד מפתיעה בגלל המעברי לשון, במיוחד על רקע כל, הוא לא מתואר כיצא שכרו בהפסדו פה. מי שאומר, קודם כל עוברים לשפת המידה, מה שיהודי אמר, שפת המידה. שנית, המידה הבינונית במשנה זה המקום היחיד שהופיע בכל המשנה. אתה לא יודע אם זה טוב או רע, כאילו מה אומרים לך על זה. אני יכול לפחות להגיד שרמב״ם ודאי יגיד שמידה בינונית זה המידה הרצויה, או אם אני אגיד על משקל הדברים של עשה הרמב״ם שבנה את כל תורת שביל הזהב, את כל המשניות האלה קוראת, תסתכלו בפירוש על שביל הזהב. החסיד הוא זה שנוטה טיפה מאמצע, והרשע הוא זה שלא באמצע אלא בקצה. כלומר ממש הוא מתאר אותו כך, לפי זה השפה מידה בינונית, היה אמור לחבק אותו, להגיד איזה יופי, כן? זה נראית מידה טובה. פתאום היא הופכת להיות מידת סדום, שאני אחריף את השאלה מההתחלה, היא כאילו יותר גרועה מרשע. כאילו הרשע הכי גדול בתנך זה סדום. כאילו יש פה משהו שהוא באמת מבט ראשון הוא מאוד קשה. ואני אשאיר את זה כרגע בשאלות, בסדר? כשאני רוצה לגעת בקצרה, יש לו שתי דקות, בשורשים המקראיים, מרדכי. אז פה יש שתי הערות קצרות, לפי הזמן, ותשאר ונמשיך מחר, בסדר? ראשית, אני מצאתי את המשנה הזאת במקרא, רק לא בסדום, אני מצאתי אותו פרשת שבוע, פרשת וישלח. כמעט המילים של המשנה מופיעות שם. מצאתי כבר אביתר את מה שאני רומז? זה גם ייתן קריאת כיוון אולי להציע קריאה, איך לפרש שלי שלך ושלך שלך. כן. זה דיאלוג בין יעקב ועשיו. יעקב שולח לעשיו מתנות. אז מה אומר לו עשיו? והוא אומר עשיו, יש לי רב, אחי יהי לך אשר...
לך.
אשר לך. שזה מילים מאוד פשוטות, שלך.
שלך.
כאן מי אומר את זה שלך שלך? בוא נראה. יש לי רב, כלומר אל תיתן לי מתנה, יהי לך אשר לך. או במילים מאוד פשוטות, שלי, שלי ושלך, שלך. מה אומר לו יעקב? ואומר יעקב, אם אל נא אמנה מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך קירות בלי ותצאני. מה יעקב בעצם אומר? שלי, שלך, לקחת מנחתי מידי. או, זה לא סדום, אבל זה עשיו ויעקב. עשיו בעצם אומר, אל תיתן לי מתנות, מה ששלך יהיה שלך, מה ששלי יהיה שלי, ויעקב אומר, אני יכול לתת לך. למה? למה? ותראו את הנימוק.
זה אומר אבל שזה לא בינוני.
אני מסכים איתך, אני רק אומר קודם כל, לפני השיפוט, אני מגלה כאילו את הדמויות האלה פה, וגם בוא נשמע את הנימוק, כי על כן ראיתי פניך קירות בני אלוהים והתרצון ראשון אחרת, מה יכול להיות באמת רקע לנתינת מתנות? אז פה הוא מדבר על ראיתי פני אלוהים, עכשיו זה פסוק מבהיל, כי למי באמת מביא מתנה תמיד שנראים לפניו?
לאלוהים.
לקדוש ברוך הוא, כלומר, שהולכים לשמות למד גימל, שם מגלים באמת פרשה מאוד מאוד מופלאה, כי לא איראני האדם וחי, אי אפשר לראות פני אלוהים. ומה כן התורה אומרת? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה פני השם, אתה לא רואה את אלוקים, ומה אתה יכול לעשות? להיראות לפניו, שהוא יראה אותך. והתנועה שמפורשת בתורה, כשאתה רואה פני אלוקים, או כשהוא רואה אותך, כשאתה נראה לפניו, היא שאתה נותן לו... אתה נותן לו מתנה, ממש מה שיעקב אומר. כלומר, עכשיו, בספציפית, למה כשאתה רואה פני אלוקים אתה נותן מתנה? אתם יודעים למה? למה אני נותן מתנה לקדוש ברוך הוא? מה אני בא לבטא? פה מגיעים לרעיונות עמוקים שנמצאים בתורה. למה לאלוקים דווקא תיתן מתנה? מה אין לו? מה חסר לו? באמת שיש לו מספיק.
זה לא שלך, זה שלו.
זה לא האלים האלה, אבדיל, אבדיל, היוונים שהם רעבים, צריך לתת להם לאכול כי הם צמאים, כן? בכלל לא, כן? אצל היוונים זה ביזנס. אתה נותן לאלים את שלהם, והם עכשיו צריכים אוטומטית לתת לך את שלך. כאן הרעיונות הגדולים בתורה זה שקדוש ברוך הוא יש בחירה חופשית. היחסים איתו לא אוטומטיים. כלומר, זה לא שהוא רעב. אז למה אתה נותן לאלוקים? אז הדברים מאוד פשוטים, הם כתובים מפורש בתורה, כי מי נותן לך? הוא, איך תבטא את זה שאתה יודע שהוא זה שנתן לך? איך תבטא את זה? אתה מחזיר לו, אתה נותן לו. כלומר, כל ספר דברים הוא צועק את הרעיון הזה. אתה נותן לאלוקים, כי אלוקים נתן לך, ואתה מודעות, בוא נאמר ככה. היכולת לתת ממה היא באה, גם היא הכרה להפנמה של מה מקור הממון. מאיפה זה בא? זה חלק מהיכולת לתת, זה לדעת מי נתן לי את זה. לדעת האם באמת, נגיד בצורה פשוטה, האם באמת זה שלי. ואחד מהרעיונות שספר דברים צועקו, שיש לך רכוש, ספר דברים בעיניי הוא לא סוציאליסטי בכלל, הוא מדבר על יש רכוש, יש רכוש, אבל תדע מי נתן לך את הרכוש, ואחד מהדברים שנדרשים ממך הוא, להתחלק איתו עם אחרים, בעיקר בספר דברים מדובר להתחלק עם העניים, עם החלשים, כלומר לדאוג להם, ולמה לדאוג להם? כי הקדוש ברוך הוא גם נתן לך, כמו הקדוש ברוך הוא נותן, אתה מדמה למידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום, זה רעיון שכלול בו, כלומר ראיית פני אלוקים היא כוללת בתוכה נתינות, בו יש תשתית גם שנתינה לעניים, זאת תפיסת עולם שיעקב אבינו מבטא אותה שאני נותן, עכשיו יש לזה עוד שורש, ואני אקצר, בסדר? שהדרשנים אוהבים להגיד, דומני שזה אמת גדולה ביחס לרכוש. עשיו אומר יש לי רב, ויעקב אומר יש לי קול. מי שחושב יש לי רב, אף פעם אין לו מספיק. אם אין לו מספיק, אז מה? הוא לא יכול לתת. מי שיש לו קול, אז מה הוא מסוגל לעשות? לתת. כלומר, התנועה הנפשית שמתוארת פה, יעקב אבינו, שיש לי קול, אז אני יכול לתת לכל מיני מטרות. ראיית פני אלוקים, לתת לעניים וכל אלה. אז קודם כל, הדמויות האלה, באיזשהו מקום הן נמצאות פה. אני נוטה לפרש גם את המשנה, זה אני אסיים, בסדר? שלי שלך, זה לא בהכרח תפיסות העולם ההמוניות, אם היא סוציאליסט, קופיטליסט. אני חושב ששלי שלך לא אומר אני רכוש. הוא לא אומר את זה. הרי הוא אומר שלי, הוא לא אומר אין שלי. הוא לא אומר זה של כולם, אלא מה הוא אומר? שלי שלך, אני נוטה לחשוב ששלי שלך זה אדם שמוכן לתת משלו לאחרים, והוא לא מצפה שאחרים ייתנו לו. או אם זה מתפרש כך, אז מה זה שלי, שלי, שלך, שלך? זה לא שיש רכוש בעולם, אלא שלי, שלי, ולכן מה אני אעשה? אני לא אתן לך בשום מקרה. שלך, שלך, שישאר אצלך. זה מה שנקרא קפיטליזם החזירי, במובנים, שכל אחד דואג לעצמו, ואין לו דאגה לאחרים. כלומר, הדמות הזאת שאני תוארת, היא דמות שלא רוצה לתת לאנשים אחרים. זה מבחינת הקריאה שלי את המשנה. מה שצריך לעשות ביד השנה, אני לא ממשיך, זה כל הנושא של איך מגיעים לזה לסדום. כן, עדיין לא, יש לי כמה דברים לומר על זה, אבל לא, בסופו של דבר אני לא אפתור את הבעיה, אני לא אומר לכם. אני חושב שהבעיה הבעיות פה יותר טובות מהתשובות. אז זה דבר אחד שנשאר, ודבר שני הוא להתחיל לגלגל בסוגיות. שאני מחר לא אהיה ממה נפשך, או שאני נוסע לרעננה לדבר בישיבה שמגייס תלמידים, או שהבן שלי דוד חולה ואני שומר עליו בבית. אז מחר ילמד איתכם מתניה. בגלל שחסדאי יבריא ויחזור, אז גם חסדאי. מה שאני מציע כקריאת כיוון זה שתתחילו להיכנס לגמרות. ותראו את כל חמשת הגמרות. דבר פשוט שתעשו, תבדקו היטב את התיארוך של הגמרות. כלומר, איפה יש המוראים, איפה זה סתם, על מה מפעילים מידת סדום. והסוגיה המרכזית שכדאי להתרכז בה זה הסוגיה בבבא בתרא, בדף י"ב. זאת השם, מקורות יבואו. בסדר? תיאבון.